שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, כידוע, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני, ניסן שטראוכלר. ניר, מה המצב?
מצוין, מה שלומך, ניסן?
אני מעולה. כיף, כיף להשתמע, כיף להתראות.
לגמרי, לגמרי.
תמיד כיף. יש לנו נושא היום שהוא באמת, אתה יודע, אנחנו נדבר היום על שילוב מבני ציבור ושטחי מסחר בבנייני מגורים. תשמע, אתה יודע, זה גם נשמע ככה קצת לפעמים מרוחק והכל, אולי כותרת כזאת היא גדולה, אבל הפודקאסט של היום, מלבד מה שנקרא רלוונטי ליזמים, קבנים, אנשי תכנון וכו, הוא נוגע לכל דייר שקונה דירה בפרויקט חדש. עכשיו, אנחנו יודעים שככל שבועות השנים הרשויות דורשות יותר ויותר שטחים, שטחי מסחר, מבני ציבור, שיכנסו לתוך הפרויקטים החדשים, בין אם אגב בקרקעות חדשות, בין אם בפרויקטים של התחדשות עירונית, ולדברים האלה יש השפעה על אופן שבו יראה הפרויקט וגם לאנשים שמתגוררים בו. למה למשל? כי אם פתאום, אתה יודע, אתה קונה דירה באיזה בניין, ויש לך איזשהו גן ילדים למטה, או מתנס שכונתי מתחת לבניין, או אולי בית כנסת, או אולי בכלל מקווה, או קופת חולים, או כל דבר אחר, אלה דברים שכדאי לדעת לפני שנכנסים לדירה, ואני חושב שאת חלקם גם אפשר לדעת מראש. אז ניר, בוא, אתה יודע, אלו דרישות, מעלות היום הרשויות המקומיות מבחינת שילוב של מבני ציבור ושטחים מסחרים בבנייני מגורים, ומה המניע שלהם לעודד עוד ועוד הכנסה, אתה יודע, של שטחי מסחר ומבני ציבור בתוך פרויקטים.
תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש כמה מונחים שהם יחסית חדשים פה בארץ, ואנחנו צריכים טיפה להתייחס אליהם. קודם כל, יש את המונח הראשון שקוראים לו עירוב שימושים, שזה הנקודה הראשונה. ככה אנחנו מתחילים למעשה, בתוך העולם הזה של עירוב שימושים. עכשיו, מה הכוונה? קודם כל, שימושים זה מה מהות השימוש. האם השימוש מיועד למגורים, למסחר, לתעסוקה, לתעשייה, לכל מיני סוגים של שימושים שקיימים. והגישה הזאת למעשה, זה הופך להיות גישה, זו גישה שהיא קיימת בכל העולם, והגישה הזאת למעשה היא חלק מהפתרון הכולל של ההתחדשות העירונית, והוא נועד לתת איזשהו מענה לצרכים, גם של הרשויות המקומיות וגם של בעלי הדירות עצמם, של הדיירים עצמם.
טרנד חזק, טרנד סוחף בכל העולם, עירוב שימושים.
זה טרנד שהוא חזק, הוא סוחף, והאמת היא שיש לו גם סיבות שהן די טובות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לפי גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם הערכות של ה-OECD, ישראל עד 2050 הולכת להיות המדינה הכי צפופה בעולם המערבי, ואנחנו צריכים להיערך לזה. וחלק מהערכות של זה זה באמת המימוש היעיל של המקרקעין באמצעות באמת שילוב של השימושים האלה באותו מתחם. כיום יש הפרדה שאנחנו מאוד מכירים אותה, הפרדה בין אזורים. זאת אומרת, יש לך מתחם אזור מגורים ומתחמי תעסוקה ומתחמי מסחר, ויש הפרדות מאוד מאוד ברורות. ובעולם של ההתחדשות העירונית למעשה הכל הולך להיכנס פנימה, הכל הולך להיות מעורבב בפנים, כדי לתת באמת את המענה הזה.
זה גם יש בזה היגיון מסוים, כי אתה יודע, תמיד אומרים שאזורי תעשייה האלה, כמובן אם הם לא מזהמים מדי, אבל אזורי תעשייה, בנייני משרדים, הופכים להיות בעצם סוג של ערי או שכונות רפאים בלילה. ואז אתה מייצר מצב שיש שטח אחד שהוא ככה משתמשים בו רק בחלק אחד של היום, ושטח אחר שהוא למגורים שמשתמשים בו בחלק אחר. אז בעצם הרוב שימושים כאילו לוקח את הכל יחד.
תראה, יש היום כחלק מהתוכניות של הממשלה הנוכחית, אז זה גם לשלב, באמת לקחת אזורי מסחר או אזורי משרדים ולשלב להם מגורים, לשלב בהם מגורים בפנים. אתה יודע, אנחנו נדבר על זה, על הקשיים שיש בזה, על המטרדים שיכולים להיות בזה, כל מיני כאלה, זה חלק אחד מתוך המראה הכולל, ואין ספק שיש פה מורכבות. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מדברים פה על איזשהו משהו שהוא פשוט, יש פה מורכבות. ואני יכול להגיד שכיום, היום זה הולך לשם ביג טיים. זאת אומרת, זה לגמרי הולך לשם, וזה... זה לא הולך, זה הולך להיות חלק חלק מהחיים שלנו. אני יכול להגיד לך שאני היום נפגש בזה כמעט בכל פרויקט חדש, כל פרויקט יזמות חדש, כל פרויקט מתחמים, כל זה ישר עולה באחוזים מאוד מאוד גבוהים. יש לי עכשיו פרויקט שדרשו ממני 40% מהשטח שיהיה שטח עירוני, וצריך לבנות להם אותו גם, וזה, זאת אומרת, זה משהו שהוא שלם שם בתוך הזה.
מה מניע אותם? למה הם דורשו? אז הרשות דרשה ממך את 40%, נכון?
כן, הרשות דורשת את השטח הזה. תראה, קודם כל השאלה, מה השימושים של השטחים האלה? בסדר? אז יש לך גם מוסדות חינוך, ומוסדות דת, ומוסדות תרבות, וחניונים עירוניים. למשל, בפרויקט שנתתי דוגמה, דרשו ממני קומת חניון של 4,000 מטר לשימוש העירייה. שטחי נופש, שטחי ספורט, שטחי מסחר, שטחים לתעשייה קלה, שטחי משרדים, תחנות רכבת באוטובוסים. היום עם כל המטרו וכל האז, חייבים תחנות רכבת, צריכים תחנות, צריך משהו שייתן מענה לכל האנשים. במדינת ישראל כמובן שצריך מקלטים, כל מיני מוסדות קהילתיים שיש, בתי חולים, מרפאות, מתחמים של כיבוי אש, כל מיני, יש אזורים קטנים של כיבוי אש.
40 שיטור. זה משהו סטנדרטי, 40%? שמע, 40% זה...
יש עיריות שדורשות את זה בחלק מהמתחמים. לא בכל מתחם ולא בכל עירייה. אנחנו גם נדבר על זה. אבל רגע, אני רוצה רק לסיים את הרשימה של השימושים שזה מיועד. יש גם מחסנים, כל מיני מחסנים ומחסני חירום, וכל מיני מתקני תשתית. אוקיי, אני למשל הייתי מעורב בפרויקט, שדרשו ממני שבתוך המתחם של הבניין שלי, יופקע לי שטח, לצורך עברור של תחנת רכבת. בסדר? הולך לעלות שם בתוך המגרש שלי איזשהו יציאת אשן או משהו כזה מהתחנת רכבת.
וואה.
זה מה יש.
אוקיי. אז וואו, הרבה, תשמע, כל מה שאתה מציין כאן, חלק מהאלמנטים שכרגע ציינת, יכולים להיות, אתה יודע, מבורכים, יכולים להיות טובים, אולי אפילו יכולים להעלות את הערך של הנכס, אחרים יכולים להיות ממש מטרד.
נכון. נכון? יכול להיות מטרד מאוד גדול של רעש, דיברת על גן ילדים בבניין, אני מנסה לחשוב על הבוקר ועל אחר הצהריים שמביאים את הילדים ומחזירים אותם חזרה הביתה, ומה קורה בכניסה לבניין?
אני גרתי בכזה בניין. אני גרתי בכזה בניין. זה פשוט.
נשמע לי זוועה קשה.
זה קשה.
יש כל מיני עניינים של ריחות ושל השפעה, אם אתה גר מעל, לא יודע מה, פלאפליה, אז אתה הולך להריח את הריח של הטיגון, ואם אתה גר מעל מתחם שהוא מסעדות, אז הולך להיות השפעה, וזרים ואנשים שמסתובבים בלילה. תראה, יש הרבה חסרונות שמנינו חלק מהם כרגע.
כן.
אבל אני חייב להגיד שיש גם הרבה יתרונות.
כמו?
אתה יודע, מצד אחד אני אומר השפעה ומטרדים סביבתיים כאלה ואחרים, מצד שני, תחשוב על הדייר שיש לו בית קפה מתחת לבית, הוא לא צריך להיכנס לאוטו ולנסוע. יש לו מסחר, פארם, או בית מרקחת, או סופר, הגן של הילדים שלו הוא במרחק הליכה מהבית שלו, הוא יכול לרדת למטה וללכת ברגל, הוא לא צריך להיכנס לאוטו, בסדר? כן. ואז הזיהום בכלל הוא יותר קטן, הוא יותר נמוך. אז תודה, אז יש יתרון לדייר עצמו, שהדייר לא צריך להתרחק מהבניין שלו, והוא לא צריך, הכל במרחק הליכה, מה שנקרא. הכל במתחם אחד, מגורים, ומסחר, ותעסוקה, וקניות, והכל נמצא במרחק אחד, הכל נמצא במרחק הליכה, גם מוסדות בחינוך של והכל. זה מעלה גם, בתוך היתרונות אני רגע, זה מעלה גם את תחושת הביטחון האישי של הדייר, זאת אומרת, אם אתה במקום שהוא שוקק, אז יש לך פחות חשש בשעות מסוימות וכל מיני כאלה. ויש גם, כמו שאמרתי, יתרון סביבתי. זה פחות זיהום, יש פחות שימוש בכלי רכב, פחות עומסי תנועה במרכזי הערים, כי אנחנו מדברים פה בעיקר בתחום של ההתחדשות העירונית, אז יש פחות עומסים. וזה גם מהווה הכנסות לעיריות. הכנסות הרשויות המקומיות של היטלים, של מיסים, מיסי עירייה, ארנונות, וכל מיני כאלה.
שזה בעצם המניע המרכזי שלהם הרי, כי מהדייר
אני חושב שכן, כסף. אני חושב שכן. אני חושב שזה בסוף, בשורה התחתונה זה המניע המרכזי, הם רוצים יותר מיסים ויותר היטלים, זה דפנטלי, דפנטלי הגורם.
כך הופכים את זה לכדאי לכולם.
יש עירוב שימושים שהם ברמת הבניין, וזה נקודה שמאוד מאוד חשובה בהיבט של הרשויות. יש משהו שברמת הבניין, בסדר? כשדיברנו, בתוך הבניין יכול להיות גן ילדים, או בית כנסת, או מקווה, או משרדי ממשלה, או משרדי עירייה, או מתנסים, או אפילו מלונאות, או חניון, או... זאת אומרת, יכול להיות השימוש יכול להיות מגוון, כמו שאמרנו. יש גם את העירוב ברמת השכונה, העירוב שימושים ברמת השכונה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לבחון מה הדרישות ומה החוסרים של אותה שכונה, ולתת להם את המענה, וזה צריך להיבחן גם, זה תלוי מאוד באופי של השכונה. האם זה שכונה של משפחות, האם זה אזור שהוא אזור בילוי או אזור מסחר, מה גובה הבניין באזורי, מה הולך שם, מה קורה שם בכלל. אני צריך לקחת בחשבון את כל הזה, ובשימוש מושכל באמת, אם תמיל נכון, אז השיטה הזאת היא באמת יכולה לעבוד טוב. זאת אומרת, אם אתה אומר, באזור מסוים יהיה 50% שטחי מגורים ו-50% כל השאר, אתה במקום שהוא מאוד מאוד מאוזן. ואני חושב שככל שיעבור הזמן, אז החשש והפחדים של הדיירים ילך ויקטן.
מי קובע את התמיל הזה? מי יודע, מי אומר אוקיי? מי מביא את הנתון של יש לי, אתה יודע, אם אתה עכשיו תביא 80% קהל, 100% קהל חילוני, לשים בית כנסת שם, זה פחות לעניין, או הפוך. 100% קהל דתי, או 95%, אם לא משנה, ולשים שם מועדון, זה הרי לא ילך. כלומר, מי רואה את התמונה הכוללת ויודע לייצר את התמיל?
הרשות המקומית, בתוך ועדות התכנון שלה, צריכות לקבוע מסמכי מדיניות של כל שכונה, לפי האופי שלה, ולפי גם תוכניות המתאר של העיר ועוד, זאת אומרת, צריך לעשות פה שיקול דעת. שיקול דעת שהוא תכנוני. אני חושב שזה צריך להישאר בתוך הגבולות של הרשות המקומית, ולא לצאת לתוכנית ארצית, כדוגמה תמ"א 38, שבאה וקבעה, המדינה, הממשלה קבעה כל מיני הטבות תכנוניות כאלה ואחרות בכל הערים בארץ, והמועצות המקומיות, הרשויות המקומיות, לא אהבו את הדבר הזה, לא אהבו שנכנסים להם לתוך ה... אז אני חושב שכאן צריך להיות, כן, תוכנית שהיא תוכנית שכוללת ולוקחת בחשבון את הרשויות המקומיות, כדי שלא יהיה לנו עוד פעם תמ"א 38. בסדר, אנחנו רוצים כאילו לסיים את העניין הזה, ולתת באמת לרשויות המקומיות את השטחים שלהם, ולתת ההיטלים שלהם, ולפי דעתי זה הדבר הנכון.
אתה יודע, יש פה שאלה שהיא באמת, יש פה שתי שאלות שמתבקשות. השאלה הראשונה, בעיניי, זה, נגיד שאני עכשיו דייר, האם הדירה שלי תהיה שווה יותר, אם מתחת לבית שלי יש לי חתוליית, אתה יודע, שווארמה, משהו ככה, פאסט פוד שמגיעים, אתה יודע, ורעשים והכל, או למשל, אם יש לי מכון כושר מתחת לבית שלי, אתה יודע, שזה מוגבל לשעות מסוימות, שזה ככה נמצא באזור אפילו, אתה יודע, האם יש דברים שמורידים את הערך?
אני הייתי הולך בכלל, אבל אני הייתי הולך על מתחמי תכנון אחרים לגמרי.
אוקיי.
אתה בא ואומר, בתוך בניין אחד יש שוארמה או פלאפל או משהו כזה, אני לא בכיוון הזה בכלל.
אוקיי.
אני חושב שצריך להיות הפרדות ברורות מאוד בין המתחמים עצמם בתוך האזורים, אם זה בתוך מתחם אחד או בתוך זה. תחשוב רגע על דיסקוף סנטר.
כן.
בסדר? שזה מתחם מעורב.
נכון.
שימוש מעורב, יש לך שם את הסנטר עם הקניון שלו, שזה קניון קדום, ויש שם מגדל מגורים מעל, אתה לא רואה את הדיירים של המגדל הולכים בתוך הסנטר עם נכון. הקניות שלהם לזה, נכון. ואתה לא רואה את הולכים ושווים בתוך דיסקוף סנטר, מסתובבים בבנייני המגורים עצמם, יש נכון. הפרדה מלאה, ואני חושב שזה מה צריך להיות, תראה את שרונה, תראה את דיסקוף סנטר, נכון. תראה אזורים אחרים, זה יכול לעבוד, ולהגיד לך את האמת, זה אחלה מקום, תראה את רמת אביב ג' למשל, בסדר, את המתחם של שוסטר שם, פנטסטי, יש שם הכל במרכאות, למרות שאין שם הכל בפועל, אבל יש שם הכל כאילו, ואנשים לא צריכים להיכנס לאוטו ולנסוע.
כן.
אלה המתחמים שאני חושב בתוך איזשהו ויז'ן, לא בתוך בניין עכשיו יחיד,
כן.
בודד, שמים שוארמה. זה
כן.
פחות הכיוון, נראה לי שזה פחות הכיוון, ואז השאלה שלך שנשאלת, האם השוק הזה, לא ברח לי השם של השוק בסרונה, האם הוא מעלה את הערך של המקרקעין כן. שם או לא? לפי דעתי כן.
כן,
לפי
אם יש לך
כן,
הכל שם.
זה שאתה יורד למטה בסרונה, בהפרדה מוחלטת, חניון נפרד, כניסה נפרדת לבניינים, הכל נפרד לגמרי, ואתה כדייר יורד למטה לסרונה, ואתה אוכל ושוטה ומסתובב ומבלה במתחם בילוי שלך, ויש לך שם את כל, לא יודע אם יש שם משרדי ממשלה, אבל נראה לי שבקרוב מאוד לשם, יש שם את המגדל הגבוה, יש שם משרדי ממשלה, ויש שם תחנת רכבת, ויש שם, יש שם הכל.
ברמת הבניין הבודד.
על הערך.
ברמת הבניין, כן, זה נשמע, אתה יודע, כמו מיני עיר, שכונה גם...
לא מיני עיר, לא מיני עיר. לך, אתה יודע, יש לך גם מתחמים שהם באזורים ממש לא מרכזיים.
ויש לך הכל שם. זה כאילו, אתה רוצה לצאת מהשכונה.
עכשיו, מה שבמתחם עכשיו שאני בדיוק במסע ומתן לגביו, יש שם גם משרדים, גם מסחר, כל קומת הקרקע היא מסחר. אני חושב שמשהו בקנה מידה של 1,000 מטר מרובע של מסחר במרכז העיר. אתה יכול לעשות שם בית מרקחת, אתה יכול לעשות שם איזשהו סוג של סופר, אתה יכול לעשות שם דואר, אפשר לעשות שם כל מיני שטחי מסחר שמעניינים, והם נוחים בית קפה, נוחים לתושבי השכונה, ובטח לדערי הבניין, עוד פעם, בהפרדה מוחלטת.
בדיוק.
גם של החניון, וגם של הכניסה לבניינים עצמם, וגם, זאת אומרת, הפרדה מוחלטת. זה חלק מהאתגר התכנוני שיש פה.
וברמת הבניין? ברמת הבניין, סליחה שאני נצמד לדבר הזה, כי אני כבר השתכנת לגבי ברגע שיש באמת הפרדה, אתה יודע, גם יש לגן ילדים, זה כבר לא מפריע.
אני חושב שברמת הבניין צריך להגביל שיהיה מינימום תרדה לדיירי הבניין. אז בטח שקצביה, סופר, שוארמה, זה לא מתאים לבניין בודד, בסדר, אבל קוסמטיקאית או לא יודע מה, גן ילדים אפילו, יכול כן להתאים. זאת אומרת, השעות המסוימות, אז זה יכול כן להתאים. אני עכשיו בונה שני בניינים בפתח תקווה, שבשניהם מתוכנן להיות גן ילדים, בכל אחד מהם. בסדר, להגיד לך שזה יהיה פשוט וקל וזה, כנראה שלא, אבל התרגלו.
כן, ואלה שהילדים שלהם ילכו לגן הזה, מבחינתם זה יהיה הדבר הכי טוב שיש.
תראה, הילדים שילכו לגן, אז אתה יודע, גן ילדים זה שנה, שנתיים, לא יודע, משהו כזה.
כן.
בדרך כלל אנשים גרים יותר זמן בבית.
ברור.
אני חושב, אני לא יודע, אז כאילו אתה, הבן שלך הלך לגן, סיים גן, עכשיו הוא בגן אחר, אז מה?
כן.
לא הולכים להחליף את הגן עם הילד. זה הולך להישאר כנראה. ויש לזה, כמו שאנחנו רואים, את ההשלכות של זה, אם זה חנייה, אם זה רעש, אם זה כל מיני אנשים שמסתובבים בבניין, זרים שמסתובבים וכל מיני כאלה. אין ספק שזה יותר מאתגר להתמודד עם בניין בודד, ולא עם המתחם האידיאלי הזה שבאתי ואמרתי, אלא משהו שהוא בודד באמת.
כן.
אבל אני חושב כמו שאמרנו, בשימוש המושכל, אז זה לא צריך לבוא ולדחוף לכל מקום, לא צריך בכוח לממש את הזכות הזאת. זאת אומרת, הרשות המקומית לא צריכה בכוח לעשות את זה. היא צריכה לעשות את זה בצורה מושכלת, בצורה חכמה, בצורה שבאמת מקשיבה לבעלי הדירות, לדיירים, לשכונה, שלוקחת בחשבון את הדברים, לא יאללה, אודרוב, תביא, 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 תביא.
כן.
זה צריך להיות אחרת.
ולדייר יש איזשהו סייל? לדייר יש איזשהו סייל לדבר? הוא יכול לדעת מראש מה הולך להיות שם?
יכול לדעת מראש, כי זה כרוך ביתר בנייה.
הבנתי. זאת אומרת, אני כדייר יכול לדעת.
אני אגיד לך משהו יותר מזה. מקצים את הקרקע לצרכי ציבור, הרי בסופו של דבר זה צרכי ציבור, כן, זה לא, העירייה לא לוקחת את זה, ולא עושה את זה לטובתה, היא לא עושה את זה לטובת הציבור, בסדר? אבל היזמים עצמם צריכים לרשום את הזכויות על הרשות המקומית ללא תמורה, אוקיי? ובכפוף לזה שישיבו לאותו יזם את עלויות הבנייה, שזה יכול להיות או בדרך של קיזוז של היטלים, או בכל מיני דרכים אחרות. בסדר, אבל הרשויות המקומיות באות וגם דורשות שהבניין שלהם ימסה ראשון, האזור שלהם ימסה ראשון, ויש להם שורה שלמה של דרישות שהם כאילו רוצים להבטיח את שלהם לפני כולם.
כן.
זאת אומרת, הזכויות שלהם קודמות לזכויות של כל שאר הדיירים. Welcome to Israel.
כן, ושינוי הייעוד זה בדרך משהו שקורה גם תוך כדי, ופה גם כן מן הסתם העירייה צריכה להקשיב לדיירים, צריכה לבוא איתם בהידברות ולא להנחית עליהם. אתה יודע, זה מחוץ לשליטת היזמים שבונים, אבל זה מן הסתם,
נכון. אתה
יודע, משהו ש...
זה מחוץ לשליטת היזמים, וזה מחוץ לשליטה של הדיירים עצמם, של בעלי הקרקע. כן, זה מחוץ.
זה, לכן אני אומר, זה באמת נוגע
תראה, אבל לכל דייר. כל נושא התכנון ותראי הבנייה זה מחוץ לתחום. זה תחום של הרשויות המקומיות, זה תחום של ועדות התכנון, זה לא תחום של אזרחים פשוטים.
כן.
הם מחליטים.
תגיד, מבחינת, בוא נדבר קצת על העתיד, אנחנו הרי מדברים על עתיד הבנייה, הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין את העתיד, אז פה גם יש לי שתי שאלות, אנחנו היום בצמדים. אנחנו יודעים, תראה, בסופו של דבר, כל הנושא של העירייה רוצה להכניס כסף, כי העירייה צריכה גם להגיע לכדאיות כלכלית, כדי לספק תשתיות לאזרחים, כדי להגיע למאזן חיובי. הם הדיירים לא עושים הרבה כסף, אבל ממסחר, כן, בשטחים ציבוריים, זה סוגר כל מיני פינות אחרות שהם צריכים, ולכן באמת יש פה איזשהו גם איזון מבחינת העירייה, שאומרת, אני ראיתי התחדשות עירונית, לפעמים זה יצר לי קושי בגלל עומסים.
תמ"א 38 בכלל יש פטור מההיטלים האלה.
כן.
זאת אומרת שהעירייה, לפי מה שאני יודע, קראתי בעיתונים, הם טוענים שהגירעון שלהם עולה על כל דייר חדש.
נכון, נכון.
אז עוד יותר, מה שנקרא, עוד יותר גרוע.
נכון. ופה אנחנו יודעים עכשיו שיש רצון למצוא את האיזונים האלה כדי לייצר אינטרס להתחדשות עירונית, לפרויקטים גדולים ומתוכננים. אתה חושב שהמצב הזה יוביל אני ככה מנסה לנסח את השאלה בצורה הנכונה, כי בטוח שבאזורי ביקוש, עיריות יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו רוצים ככה שתכניס לנו הרבה שטחי מסחר.
אני לא חושב שזה תלוי באזורי ביקוש או לא אזורי ביקוש. בסופו של דבר,
מעניין.
בסופו של דבר, דיירים יש בכל מקום. נכון, שלא בטוח להקים מתחם בדימונה, להקים מתחם עכשיו של 30 אלף מטר מסחר, יכול להיות שזה לא הדבר הנכון.
כן.
בסדר, אבל כמו שאמרתי, השימוש המושכל, להתאים, לראות את אופי השכונה, לראות, צריך להתאים. בסדר, עכשיו, אם יש לך שכונה, סתם ניקח, עוד פעם, ניקח את דימונה, סתם לא בקטע אישי, כן, אבל אני נותן את זה כדוגמה לעיר שהיא יחסית מרוחקת מהמרכז. אוקיי? אז שם צריך לתת מענה לתושבים. אם צריך שם בית כנסת, כי באמת זה או מקווה או משהו כזה, אז צריך לעשות להם את זה. אם צריך מוסדות חינוך, אז צריך לעשות את זה. אם צריך יותר מסחר ברמות שונות, צריך את זה.
כן.
זה לא קשור אם זה בבני ברק, בדימונה או בתל אביב, או ברעננה, זה לא משנה.
כן.
הצרכים של הדיירים הם אותם צרכים, זה א', ב', יכול להיות שבאזורי הפריפריה, לייצר עוד יותר אזורי תעסוקה, שזה אחת הבעות הכי גדולות של הפריפריה,
כן.
שאין מספיק אזורי תעסוקה, לייצר את האזורי תעסוקה האלה, לייצר משרדים ומסחר ותעשייה קלה, בתוך הערים. עכשיו תראה, חברת הייטק, שלא מייצרת איזשהו זיהום מיוחד, ועושה, לא יודע מה, מעבדות או כל מיני כאלה, יכול להיות משולב כתעשייה קלה בתוך בניין.
נכון.
לא צריך איזה זאת, אם אני לא מייצר איזשהו זיהום אוויר, או מייצר איזשהו משהו, אני יכול להיות בתוך בניין, רעש, כן, לא מייצר מטרד. אני יכול להיות. זה כמו משהו שהוא, כמו משרד. הרי מה זה גוגל? גוגל לא יושבים ומייצרים משהו, ברוב המקומות שלהם. הם חומרה, הם תוכנה, הם זה... מייצרים דברים אחרים. אז כן אפשר לשלב את הדברים האלה.
בהחלט.
תראה, לאן פנינו בעתיד?
כן, זה מה שרציתי
לשאול. נראה שהתשובה היא די ברורה, ובאמת העירוב שימושים האלה, עם גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם הערכות של ה-OECD מדברות על זה שב-2050 ישראל תהיה באמת במדינה המערבית הכי צפופה בעולם. אני משוכנע ובטוח שאנחנו חייבים להיערך ולשבץ ולהפחית את הזיהום אוויר ולהפחית את הנסיעה ברכב ולהגביר את השימוש בתחבורה ציבורית ובשימוש ברגל ובאופניים, בסדר? לא חשמליות. כי פשוט זה המקום שהעולם הולך, אנחנו רוצים להקטין את הזיהום סביבה, אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שפחות מתרדים לתושבים ולסביבה, ואני חושב שזה ווין ווין לכולם, ואני חושב שגם כולנו ורובנו נתרגל לסיטואציה הזאת. ואני רוצה להגיד לך, לסיכום מה שנקרא, הדרך למימוש של התוכנית היא ארוכה ומסובכת, היא לא הולכת להיות פשוטה. בסדר? זה לא משהו, זה לא פתרון פשוט. והמעבר מהשיטה המסורתית שהיא נורא נוחה ומוכרת לשיטה החדשה של העירוב, יש הרבה יתרונות וחסרונות וקשיים גם בדרך.
כמו תמיד.
אין נוסחה אחת שמתאימה לכל בניין, שכונה, רחוב, אזור. צריך לתפור פתרון לכל מקרה לגופו. וכאן נקודה, כמו שדיברנו על זה, זה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. צריך לרכב על ההצלחות ולתקן את הכישלונות. בגלל שאנחנו מבינים שיש סיכוי שיהיו כישלונות. אתה יודע, אתה מנסה עכשיו משהו חדש, וכמו שאמרנו, גן ילד או שוארמה בתוך בניין מגורים בזה, מייצר כישלונות, צריך לראות, צריך להיות ערניים לכישלונות האלה, ולתקן אותם, כל הזמן לתקן ולרכב על ההצלחות, כי לפי דעתי, מתחם כמו שרונה, כמו דיזינגוף סנטר, זה הצלחה. צריך לרכב עליהם, להסביר ולהעביר לדרים שזה הכיוון.
אז אנחנו הולכים למציאות
ואמרתי שבה... גם כן, האתגר הוא אתגר שהוא אתגר תכנוני. צריך לייצר בדיוק. הפרדה מלאה בין המתחמים האלה. זה צריך להיות נוח לשימוש גם לזרים וגם לדיירים. זה אומר שאמרנו הפרדה, שלא יהיה מצב שאני צריך ללכת עכשיו 3 קילומטר כדי להגיע... אם אני רוצה לרדת מהבניין, מהדירה שלי בשרונה, ולהגיע לשוק האוכל, אני צריך ללכת 3 קילומטר. לא, זה צריך להיות גם נגיש בשבילי וגם נגיש... זה צריך להיות מופרד, אבל לא מאוד רחוק. יש בזה תוספות עלות שהן לא מבוטלות. בסדר? גם במימון של כל, של כל הבנייה הזאת, שאחרי זה העירייה צריכה להחזיר, והיא כן תחזיר, ולפי מה היא תחזיר, לפי שווי, לפי עלות, לפי מה, איך זה הולך להיות. גם כן, זה לא כל כך פתור ולא לא הולך להיות פשוט. וכמובן שצריך... לפעול בכל דרך אפשרית, להפחית את המטרדים, רעש, השפעה, חניות, זרים, ריחות וכדומה. צריך להפחית הכל ולוודא שזה לא באמת יהיה מטרד, אלא שזה יהיה באמת פלוס, ובאמת אנשים לא ירצו להיכנס לרכבים שלהם, ואנשים ירצו לרחוש שם, והנכסים, השווי של הנכסים, לא יודע אם יעלה, אבל בטח ובטח שלא ירד בגלל זה.
למה שלא יעלה? בטח, ודאי שיעלה. אם אתה יכול לקום בבוקר,
שמע, אנחנו מחפשים את הדרך להוזיל את עלויות הבנייה ולהוזיל את יוקר הדיור, ואני חושב ש זה המטרה. אני חושב שעוד פעם, המטרה היא לא שיפגע ערך הנכס, לא שיעלה הערך, אלא שלא ייפגע.
אבל בתוך המנו אנחנו חיים, בוא, אם אתה נמצא בתוך באמת סיטואציה כזאת שהיא מאוד מאוד נוחה, מבחינת עבודה, כלומר מגורים, שאתה באותו אזור ממש, יש לך את ה... אתה שם את הילדים בגן, אתה יודע, קופץ כאילו לכל למטה,
אז כנראה שהביקוש
יעלה.
כנראה שהביקוש יעלה, וכנראה שהמחיר יעלה בעקבות
זה. ככה זה נשמע. טוב, תשמע, אני בתור דייר, אם אני שומע את הפודקאסט הזה, או בכלל ככה מתעניין לקנות דירה חדשה, אני חושב ש... לא רק נכון לבוא ולהצטרף באמת לפרויקטים חדשים שמתוכננים וחושבים ורואים את העתיד ומשתמשים בעירוב שימושים.
צריך להיות ערניים, היום הדיירים צריכים להיות ערניים לדבר הזה.
כן,
לראות מאוד. האם מחייבים אותם בזה, כי זה חיוב של העירייה, זה לא משהו, לא שואלים את היזמים, בא לך ואז היזם אומר, אתה יודע מה? בוא נשים גן ילדים בתוך הבניין. לא, זה בדרך כלל, זה הכתבה. כן. הם מכתיבים מה הם רוצים, איפה הם רוצים, ומה הגודל שהם רוצים. הם מכתיבים הכל, דרך אגב הם מכתיבים גם כמה כסף הם ישלמו חזרה.
זה הכי נוח שאפשר, לא?
נכון.
כן, אבל לדיירים גם יש כוח.
הכל כמובן במסגרות של חוק. זאת אומרת, זה לא משהו שהולך להיות... זה לא שהראש העיר יקום בבוקר ויגיד, טוב, בא לי לא לשלם על זה, או בא לי כן לשלם, כאילו זה לא עובד כך. זה כנגד חוק, זאת אומרת, יעבור איזשהו...
גם פה התמחורים שונים? גם פה התמחורים שונים בעיריות, כמו ארנונה? אני אתפלא אם
לא. נראה שכן.
כן, אתפלא אם לא.
אתה יודע, כל עירייה תוכל לעשות את הערכת שווי שלה. עוד פעם, אני לא יודע להגיד לך מה החוק שיהיה, כי כרגע הוא לא קיים.
כן.
אבל החוק יהיה איזשהו, הוא ייתן איזשהו ביטוי לזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, העיריות מבינות שהן אמורות לשלם על הבנייה הזאת. עכשיו השאלה אם הם יבצעו את זה לבד, או יבצעו את זה באמצעות היזם ויתגמלו אותו. מה שכן, בהצעות חוק שיש בנושא הזה, אז העיריות הן אלה שקובעות לעצמן מה שווי העבודה. זאת אומרת, הוא יכול, העירייה יכולה להגיד, לפי הערכה שלנו, שווי מטר מרובע לבנות לצרכי, לא יודע מה, העירייה הוא 2,000 שקל או 6,000 שקל, לא משנה מה, וזה מה שאנחנו משלמים.
זה מתגלגל על הדייר בסופו של דבר? ככל שזה יותר גבוה, זה מתגלגל על כל הפרויקט?
תראה, בדרך כלל, בתוך המתחמים האלה נותנים איזשהו כמות, בוא נאמר ככה, מוודאים שהפרויקט הוא כדאי. אוקיי? זאת אומרת, לא ייקחו שטח, וגם היזמים לא ייתנו שטח, אם אין כדאיות לפרויקט. בסדר? צריך לוודא שהפרויקט כדאי, זאת אומרת, ואז זה יכול להשפיע על כמות היחידות או כמות השטח שבונים אותו.
כן.
זאת אומרת, יכול להיות שאת תקבל יותר שטח כדי שהפרויקט יהפוך להיות כדאי,
כן. צריך את הכדאיות פה לכולם.
תמיד.
צריך גם להגיד שבסופו של דבר, בגלל שבאמת הרשות היא זו שמכתיבה את הדברים, אז הדיירים, אתה יודע, כשמתחיל להתאבות, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה ממש על קהילה שנבנית בתוך אזור, אתה יודע, את רוב הצרכים אתם צורכים מקרוב, ויש איזשהו ככה, גם מן הסתם האזור מקבל את האופי שלו, ואנשים כאילו רואים את אותם אנשים, וככה זה משהו שהוא מאוד קהילתי כזה, והוא מתגבש איזשהו אופי לשכונה, ואז באמת אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, בתוך הרשויות, גם לאזרח עצמו יש כוח מול העירייה, לדבר עם העירייה, אם יש דברים שהם פחות מתאימים או כן מתאימים, מה שכן, אזרח באמת צריך לברר, התושב צריך לברר, לאן זה הולך, השטחי מסחר, המבנה ציבור,
זה בירור והכרה, הכרה בזה שזה הולך להיות.
כן, כן.
וזה לא בהכרח רע.
נכון, זה יכול, כמו שאמרנו, להעלות נכון. את המחיר, אתה יכול פה בדיוק. באמת לקבל
נכון שזה הכל. מפחיד, אבל זה לא בהכרח.
כן, כן. להיות עם יד על הדופק ואתה יכול להרוויח אפילו. מעולה. טוב, יפה, חשוב לדעת, מאוד חשוב לדעת כי זה העתיד. זה, לשם נכון. זה הולך, עירוב שימושים, כל האדריכלים גם מדברים על זה, כולם. כולם מדברים על זה ברגע שאפשר לתכנן, הולכים לכיוון הזה. אוקיי, ניר, תענו כרגיל. אנחנו מתראים שוב בקרוב, נמשיך לתת פה ערך למאזינים שלנו כמה שאפשר, ונתראה.
תודה רבה.
נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי ביי.
להתראות, ביי ביי.